Ouais.
אנחנו בסימן רש י' ג' סעיף ב'. הסימן החשוב הזה, סימן רש י' ג', עוסק בכלל, והכלל הוא מתי אדם מוציא ידי חובה אנשים אחרים. וכאן יש חידוש, אומר השולחן ערוך בסעיף ב', אין המברך מוציא אחרים אלא אם כן יאכל וישתה עמהם, ואז יוצאים בשמיעתם שמכוונים אליו, אפילו לא יענו אמן. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים לפני כמה שנים, אני חושב, שאנחנו רגילים שאפשר להוציא ידי חובה אפילו אם אתה לא אוכל ושותה. הדוגמה הבולטת זה בעלל שמנהג הספרדים שהשליח ציבור מברך והציבור יוצאים ידי חובה. אמנם שם השליח ציבור אומר גם הלל בעצמו, אבל גם אם הוא לא יגיד הלל זה יהיה אותו דבר. אבל פה השולחן ערוך אומר שיש יוצא דופן. היוצא דופן הוא ברכת הנהנים. ברכת הנהנים, אם אדם מברך כדי להוציא ידי חובה אחרים והוא בעצמו לא אוכל, הם לא יוצאו ידי חובה. דוגמה בחתונה, שהרב מברך את ברכות הקידושין, הרי הוא לא מתחתן, הוא לא מקיים שום מצווה עכשיו, אז מה הוא עושה? הוא מוציא ידי חובה את החתן, נכון? זה עוד שאלה, אבל ברכת הקידושין זה בטוח החתן יצטרך לברך. למה החתן לא מברך? זו סוגיה אחרת,
כי הוא טעות.
לא, זה תקנה של הראשונים כדי לא לבש את מי שלא יודע לברך. אבל בטוניס כן ברכו. לא, רק ברכות הקידושין. ברכות הנישואין אין בעיה, כי זה לא בטוח זה המצווה שלו. רק בטוניס ובתימן החתן ברך בעצמו. ועד היום הרב מזוז, אם החתן לא מברך את ברכות הקידושין, לא, הוא לא בא לחתונה. לא,
גם לא?
כן, וזה בעיה, כן, כי אני גם לא בטוח שזה לגמרי, זה עד כמה, ביכול שבתוניס גם משתנה המנהג, או אולי רק בג'רבה, אני חושב שהוא משהו גם בתוניס. אז רגע, אבל עברתם אותי נושא. אבל אין ספק שאם החתן לא מברך והמסדר קידושין מברך, יצא ידי חובה. באותו מצב, אם אדם מברך ולא ישתה, בברכת הנהנים לא ישתה לא יאכל, פה לא יוצאים ידי חובה. מה ההבדל? עוד פעם תראו את הסעיף. אין המברך מוציא אחרים אלא אם כן יאכל וישתה עמהם, ואז יוצאים בשמיעתם. תראו את הכלל שמסביר המשנה ברורה, סעיף קטן י"ד, מוציא אחרים בברכת הנהנים. דווקא בברכת המצוות שכל ישראל ערבים זה בזה, וכשחברו אינו יוצא ידי המצווה כאילו הוא לא יצא, לכן יכול לברך אפילו מי שאינו חב בברכה זו. מה שאין כאן בברכת הנהנים שאינו חובה מוטל עליו שאר מצוות, לא להתענב ולא להבריך. אולי עד כאן בעצם מה הוא אומר? המשנה ברורה אומר, מה פתאום שאדם יוציא את חברו ידי חובה? כן, המקרה הוא נגיד בשופר, במגילה, אדם כבר קרא את המגילה, הוא יכול לברך עוד פעם. למה שזה יקרה? התשובה היא שכיוון שחברך לא יצא ידי חובה ואתה ערב לו, גם אתה לא יצאת ידי חובה. בסדר? זה המושג, כל ישראל ערבים זה לזה. אבל ברכות הנהנים אתה לא ערב לו, כי הוא לא חייב לאכול, שלא יאכל. אדם מקיים מצווה כי הוא חייב לקיים אותה. אז אתה ערב לזה שהוא יקיים את המצווה. הוא חייב, גם אתה חייב. אבל למה אדם אוכל ושותה? כי הוא רעב. אז אין לך ערבות אליו. ולכן אתה לא יכול להוציא אותו ידי חובה. בסדר? זה הכלל. הכלל הזה כתוב בגמרא, במסכת ראש השנה דף כ"ט. הגמרא לא מסבירה. המשנה ברורה מסביר את זה.
אם אנשים רעבים...
זה כן, אם הוא אוכל, עוד פעם תחזור לשכון חיוני, אין לברך מוציא אחרים אלא אם כן יאכל וישתה מהם. אם הוא אוכל אין בעיה, כי אם אני אברך ברכת בורא מיני מזונות ואני אוכל, אז יש באמת ברכת בורא מיני מזונות ואתה יכול לצאת ידי חובה. אבל אם אני לא אוכל, אז אני, הברכה שלי בגלל האכילה שלך בעל התוקף, וזה אי אפשר להגיד, כי אני לא ערב לאכילה שלך.
אתה יכול אותו דבר? נגיד שתי עוגות קטנות או משהו
כזה. לא, אני חושב שאין בעיה. הנקודה היא שאם בירכתי ברכת בורא מיני מזונות, יש פה ברכת בורא מיני מזונות, ואתה יכול להגיד אמן, לצאת ידי חובה.
אבל אני מברך על משהו, אני מברך על
משהו. שתי פירות. עץ ואדמה?
לא.
לא, זה לא משנה, יש פה ברכת בורא פרי עץ. אם אני אברך בורא פרי עץ ואני לא אוכל, זה לא ברכת בורא פרי עץ, זה סתם דברים. זה כלום, זה נשיאת שם שמיים ובטלה, זה לא ברכה, זה אפס. אבל אם אברך בורא פרי עץ ואוכל, אז ברכתי בורא פרי עץ, אז אתה יכול כאילו להשתמש בברכה שלי. זה העיקרון. אם אני אברך בשבילך ואני לא אוכל, אז אני לא רשאי לברך בשבילך. אם אני אברך בשבילי, אז הברכה קיימת, ואתה משתמש בה.
כי זה מעורבב, כידור, זה גם מצווה וגם...
רגע, נדבר על זה, שנייה. אתה צודק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רגע, סבלנות רבותיי, כל השאלות טובות. יוני, סבלנות, אתה צודק, הכל נכון. שמואל, עכשיו תסתכלו עוד פעם משנה ברורה, אני רוצה לקרוא את זה עוד פעם שנבין. מוציא אחרים בברכת הנהנים, דווקא בברכת המצוות שכל ישראל ערבים זה בזה, וכשחברו לא יוצא ידי המצווה כאילו הוא לא יצא, לכן יכול לברך אפילו משאינו חייב בברכה זו. מה שאין כן בברכת הנהנין, שאינו חוב המוטל אליו כשאר מצוות, זה לא ליתן ולא לברך, ואפילו הם אינם יודעים בעצמן לברך. רגע, וזה הסעיף שייך בין לברכה ראשונה ובין לברכה אחרונה. לא כל כך פשוט. למה? הרי ברכה ראשונה אתה לא יכול לברך, אל תאכל, אבל אחרי שאכלת אתה חייב לברך ברכה אחרונה. אז אולי נגיד שברכה אחרונה יש דין ערבות. המקרה הוא ככה, החבר שלך אכל ועכשיו רוצה לברך בורא נפשות, אתה לא אכלת, אבל הוא חייב לברך בורא נפשות. האם אומרים בזה ערבות או לא? אומר שלא. למה?
מי רוצה לברך עכשיו
אוכל? מי שלא אכל? מי שאכל, אבל הוא לא יודע בורא נפשות. האם אתה יכול לברך בשבילו להוציא אותו ידי חובה?
למרות שלא אכלת.
אומר המשנה ברורה שלא, אבל לפי הסברה זה לא כל כך פשוט. למה? כי הרי הוא חייב עכשיו לברך, אולי תערב לו. התשובה היא שהוא חייב לברך בגלל שהוא רצה לאכול. זה לא כמו מצווה שיש בחיוב. עדיין זה מסובך, כי לגבי ברכת המזון, אם אתם לא זוכרים לזה, מה? זהו, לגבי ברכת המזון, כן, אפשר, לא בדיוק על המקרה הזה, אבל כתוב שאחד שאכל כזית יכול להוציא ידי חובה אחד שאכל קבצה. מה? אבל כזית זה דרבנן, אז הוא בעצם לא מחויב. אז ברכת המזון זו מצווה, זו מצווה, והוא מחויב במצווה. רק מדרבנן החמירו שאם לא אכל כלום אז לא יוכל להוציא יותר ידי חובה. אז לא כך פשוט, בעצם זה דין דרבנן. זאת אומרת, מה שחכמים אמרו שלא יוציא ידי חובה בברכה של אחריה, זה חומרה דרבנן. כך כתוב במשנה ברורה בסימן קופסמך זין. אז עוד פעם, בעצם הדין הוא רק בברכה שלפניה, בברכה שאחריה גם נכון, אבל זה כנראה כי כל הברכות הן תקנת חכמים, אז לא תקנו בברכות הנהנים שאתה מוציא ידי חובה את חברו, אם הוא לא אכל בעצמו, אלא רק רוצה להוציא ידי חובה את חברו. עכשיו אתם שאלתם שאלות טובות ונכונות. השאלה ששאלתם היא, למה יש הלכה ידועה בהלכות קידוש, שאדם יכול להוציא ידי חובה את חברו בקידוש, אפילו אם הוא המקדש, לא יוצא. יש מחלוקת מה עדיף. אבל אם אדם הוא חולה סכרת, והוא עושה קידוש, הוא נותן למישהו אחר לשתות. זה בסדר. יכול להיות שעדיף לא לעשות את זה. יכול להיות שעדיף שמראש מישהו אחר יקדש. אבל עקרונית, אם הוא עושה קידוש, נותן למישהו אחר לשתות, יוצא ידי חובה. אז איך הוא מוציא אותו בברכת בורא פרי הגפן, אם הוא בעצמו לא שתה? זה המקרה ברור. לא? אדם עושה קידוש, לא רבורא פרי הגפן, והוא לא שותה מים. הוא חולה סכרת, הוא נותן לבן שלו שישתה. אז איך הוציא ידי חובה את הבן שלו כשהוא לא שתה? הסביר יוני בלסן מקודם, הוא הסביר, הוא אמר, אדם שעושה קידוש, הוא לא רוצה לשתות יין. חכמים תקנו שהקידוש יהיה על היין, אז הוא מקיים מצווה. אז ברכת בורא פרי הגפן של הקידוש היא לא ברכת נהנים, היא ברכת המצוות. זה ברור?
הראיה
שגם הוא יכול לעשות קידוש על חלות. הראיה שהוא יכול... לא, אני חושב שזה לא קשור. בבוקר יהיה על חלות. בבוקר יהיה אפשר על חלות. הנקודה היא שהוא עושה את זה בגלל שחכמים חייבו אותו. אז בעצם הסברה היא כזאת. הרי כל ישראל ערבים זה לזה. אבל אם אתה רוצה ליהנות, אתה רוצה ליהנות, אתה לא חייב. אבל למה אתה עושה קידוש? אתה עושה קידוש כי אתה חייב. אז אני מוציא אותך ידי חובה. ולכן, גם בקידוש של בוקר, הרי בקידוש של בוקר ישר ברכת בורא פרי הגפן. אז יוצא מצב כזה, שאתה, כל מה שאומרים, מזמור דוד, שאומרו בני ישראל, למה עושים את זה? רק כדי שלא ייראה שאין כלום. אבל באמת, הרי באמת, קידוש של בוקר זה בורא פרי הגפן, זה הכל. זה הכל. לכן, הרי למה קוראים לו קידושה רבה? כי הוא לא רבה, כי הוא לא רבה, זה סגינור, כן, זה עושים לו כבוד. בעצם הוא לא רבה.
אז אפשר לא היה לקדש?
לא, לקדש חייבים, אבל לא צריך מזמור דוד כל זה. בורא פרי הגפן. אז בעצם כל הקידוש הוא רק בקעת הנהנים. האם פה אפשר לקדש ולא לשתות אלא שמישהו אחר ישתה? כן. כי אתה, זה שאתה מקדש, זה לא בגלל שאתה רוצה ליהנות מהיין, זה בגלל שאתה רוצה לקיים את המצווה דרבנן של הקידוש.
וקיימת היום השתית?
קיימת, מישהו אחר ישתה. קיימת, כן, עשית קידוש של היום. אבל איפה הבעיה נוצרה? דיברנו על זה כמה פעמים, איפה הבעיה נוצרה? הבעיה הגדולה נוצרה בחופה. שם יש את הבעיה, בחופה נוצרה הבעיה. כי בחופה אנחנו עושים חופה על הכוס, אבל האם חופה צריכה כוס מן הדין?
לא משנה,
בכל
מקרה
הוא
לא רוצה
לשתות. רגע, האם חופה צריכה כוס מן הדין? אז יש מחלוקת לגבי שבע ברכות, אבל לגבי קידושין אין מחלוקת. לגבי הקידושין אין מחלוקת. בסדר, זאת אומרת, הרי יש לנו כוס של אירוסין וכוס של שבע ברכות. לגבי כוס של אירוסין אין מחלוקת. כתוב באבן העצר, סימן נ"ה, שאירוסין לא צריך כוס. כלומר, המצוות שאנחנו מחויבים לעשות בהם, לעשות אותן על הכוס, זה קידוש הבדלה, אולי ברכת המזון, ואולי חופה, אבל לא קידושין. ועכשיו הרב המסדר קידושין, למה הוא מברר פרי הגפן? לא בגלל שחכמים חייבו אותו, אלא כי הוא רוצה להביא יין, לשמוח. אבל השאלה אם הוא חייב לטעום מהיין או לא, זו השאלה אם הוא חייב לטעום מן היין. שהעיר הפני יהושע במסכת כתובות בדף ת' אני חושב, העיר הפני יהושע שלא ראינו את מסדרי הקידושין שותים מהיין. מי שלא בעניינים זה בגלל שלא היה בחתונה של אשכנזים. באמת בחתונה של אשכנזים יש עדיין ספרדים מהאשכנזים. בחתונה אצל אשכנזים המסדר קידושין לא תואם מהיין. ראיתם פעם? אצל ספרדים המסדר קידושין תואם מהיין. מה ההבדל? אשכנזים לא מתאים להם לשתות מאותה יין, מאותה כוס. בקושי הקלה והחתן שותים מאותה כוס. אצל הספרדים כולם שותים מהכוס. אבל פה נוצר בעיה הלכתית, זה שהאשכנזים הם יותר היגייניים. האם זה בסדר? הרב המסדר קידושין מברך בורא פרי הגפן ולא שותה מהיין. הפני יהושע מאיר על זה. זה לכאורה לא מסתדר עם מה שכתוב אצלנו בסעיף עם הגמרא בראש שנה. למה? כי אם אנחנו אומרים, עוד פעם, אתם מביאים את החשבון פה, אם אנחנו אומרים שכוס אירוסין לא צריכה, סליחה, אירוסין לא צריך כוס, אז בעצם כשאתה מביא את היין, אתה לא מביא אותו בגלל שיש חובה להביא יין, אלא כי אתה רוצה להביא יין. אז זו ברכת הנהנים. אתה לא מכיר חיוב שלך, זו ברכת הנהנים. ואם זו ברכת הנהנים, זו ברכה לבטלה. לא רק זו ברכה לבטלה, כלומר, גם הרב ברב ברכה לבטלה, וגם החתן והקלה שתו בלי ברכה. הוא לא יכול להוציא ידי חובה, אז הם שתו בלי ברכה. אז פה יש סיפור מדהים. יש תלמיד של רב חיים מבריסק שנקרא בעל ספר מרחשת. לא יודע אם אתם מכירים את הספר. רב חנוך אייגס קוראים לו. והוא מעיד שרב חיים מבריסק שהיה עורך חופה, הוא היה ממלא את הכוס עד הסוף, ואז עושה ככה, רועד, נותן לחתן ולכלה לשתות, ומנגב את השפם שלו, עם היד שיש אלה טיפות של יין. ולמה הוא עשה את הדבר הזה, רב חיים? הוא לא רצה לשנות ממנהג האשכנזים, שהרב לא שותה, אבל הוא חשש לקושיה הזו. כך אומר המרחשת, דעקה שהגריז, הבן של רב חיים, אומר שמעולם רב חיים לא עשה את זה. אז יש מבוכה. והתשובה היא, עכשיו אני אתן לכם את התשובה, שיכול להיות שהרב חיים הייתה תקופה שעשה את זה, ואחרי זה הפסיק לעשות את הדבר הזה. השאלה איך מסבירים את זה? השאלה איך מסבירים? אבל כשמסתכלים טוב 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 בפני יהושע, רואים שהוא הסביר את זה. הוא אמר סברה חדשה, הוא אמר, בואו נחשוב ונראה אם זה מסתדר בסעיף שלנו. מה הוא אומר? למה אתה שותה יין? אם אתה שותה יין, לא למה אתה שותה יין. למה אתה מברך ברכה לחברך? אם אתה מברך כי הוא חייב, אז נגיד בקידוש, אתה רוצה להוציא אותו ידי חובת קידוש, אתה לא שותה את היין כדי ליהנות ממנו, אתה שותה את היין כדי להוציא אותו ידי חובת קידוש. זה בסדר. אם הוא שותה יין כדי ליהנות, אתה לא יכול להוציא אותו ידי חובה. אבל פה זה באמצע. למה זה באמצע? למה הביאו יין? למה הביאו את היין לקידושין? נכון שלא חייבים, אבל למה הביאו? למה הביאו?
בשבילו.
מה?
בשביל
כולם.
רגע, יפה. ניר אמר עכשיו. ניר אומר, הביאו בשביל השמחה. אז לפי זה הביאו בשביל לשתות. לפי זה הביאו בשביל לשים לב מה שאומר. הוא אומר, הביאו בשביל השמחה. אז הביאו בשביל לשתות. אז הביאו בשביל ליהנות. אז לא מוצאים את החובה. אבל זה היה בשלב ראשון. בשלב שני, אם אתה שואל מישהו, למה הביאו יין לקידושין? יגיד לך, מה זה? כמו קידוש. כמו קידוש, יגיד לך. זאת אומרת, יכול להיות שהמטרה, וזה מה שהפני יהושע אומר, אחרי שהם דקדקים בו. אומר, יכול להיות שהמטרה מראש הייתה בשביל השמחה. היינו, המטרה הייתה יותר כדי לשמוח. אבל אחרי שהתרגלו לזה, מביאים את זה כי זה הפורמט. זה הפורמט. אז המטרה היא לא ליהנות, המטרה היא לקיים את המנהג. אז יוצאים ידי חובה. בסדר? עכשיו, אני הצעיר, עבדכם הצעיר, היו לי גם תקופות בחיים. מה הכוונה? איזה תקופות? אם אני רואה חופה אצל ספרדים, אין בעיה, אני שותה מה יהיה. אבל אם אתה רואה חופה אצל אשכנזים...
עוד לא כדאי.
לא, זה באמת שיגעון, כי אף פעם הרב לא שותה. מה אני עושה? אני ראיתי במו עיניי את הרב אליהו טבע לצבעו בדם, וזה אני חושב שאצל אשכנזים כבר עדיף שתשתה. גם זה ספרדים, אלא אם כן, יפה, אלא אם כן זה האצבע של הרב אליהו, נכון, אני גם חושב, זאת אם האצבע של הרב אליהו זה משהו אחר, אבל לא מעלה על דעתי לטבול את האצבע שלי בשום דבר. אז מה אתה עושה? אתה עורך חופה אצל אשכנזים, מנהג הספרדים לשתות מהיין, ואתה לא יכול לשתות. אז הייתי עושה כמו רב חיים. הייתי עושה כמו רב חיים עם השפם. כן, הייתי עושה ככה. אבל פעם אחת באיזו חופה לא נשפך לי. אני נענה. לא נשפך. אז עשיתי משהו, תגידו מה אתם אומרים על זה. שתיתי אחרי החתן. אני חושב שזה לא, אבל כשהחתן שתה אני עדיין לא שתיתי, אז האם הוצאתי אותו ידי חובה או לא? אתם יודעים מה אני מתכוון לומר? כי בסוף אני אשתה, אז זה ברכה שלי. ככה עשיתי. לא, הפשרה לא טובה. אני אגיד לך למה היא לא טובה. לא, כי זה ברכה בדיעבד, כי לכתחילה צריך לא להפסיק בין הברכה לבין השתייה. פה אני הפסקתי ולא הסחתי דעתי, אבל זה ממש בדיעבד. אבל חזרתי בי. למה חזרתי בי? כי יש עוד הלכה שלישית, והלכה השלישית היא לגבי ברית מילה. תגידו, מה נגע ברית מילה? ברית מילה, גם הספרדים גם האשכנזים שותים מהכוס. לא מדויק. מה הדין ברית מילה בצום? למי מעבירים? זה ביום כיפור, אבל מה הדין בתשעה באב? נותנים ליולדת. הנה, המברך. שולחן ערוך מפורש. שולחן ערוך מפורש בהלכות תשעה באב, תפרש סמכי או משהו כזה, אומר, תפרש נון, אומר שבצום לתת לילדת. אז מה יוצא? אבל זה ברית, זה לא חובה. כושר ברית זה לא חובה.
זה הוכחה שזה כן.
רגע, רק שנייה, רק רגע. אבל בעצם שולחן ערוך מפורש. שולחן ערוך מפורש. שאף על פי שזה שברך את הברכות של הברית מילה לא שתה, הוא מוציא ידי חובה, והאמא תשתה בלי ברכה, והוא ברבר פרי הגפן. וזאת ראיה לסברה של הפני יהושע. מה הסברה? יש מצב ביניים. עוד פעם, יש שלושה מצבים, יש מצב ביניים. יש מצב שאתה שותה יין כי אתה מקיים מצווה. זה מצב של קידוש, ואז אתה יכול להוציא את חברך ידי חובה, אפילו אם אתה עצמך לא שותה. יש מצב שאתה שותה יין כי אתה רוצה לענות מהיין, לא. ויש מצב ביניים שאתה עוסק על הכוס, לא בגלל שאתה רוצה לשתות יין, אלא כי זה המנהג. ואף על פי שבמקור כנראה הביאו את הכוס של הברית מילה כדי לשתות יין, אבל עובדה שלא, עובדה שזה שעושה את הברכה, זה שעושה את הברכה, אולי הוא רק טועם, נותן למישהו אחרי לשתות רוב רביעית. כלומר, יותר הנקודה היא
מעמד,
החשיבות. חשיבות.
לא היו סוכר בצום, זאת אומרת, אם באמת זה היה...
נכון. יופי. הרי יש מחלוקת לגבי יום כיפור. מה עושים ביום כיפור? כי ביום כיפור היולדת לא יכולה לשתות. למה? הרי בתשעה באב, גם חולה שאין בו סכנה, פטור מן הצום. ביום כיפור רק פיקוח נפש. עכשיו, יולדת, יפה, ביום כיפור זה עד שלושה ימים. או עד שבעה ימים, לא משנה, אבל יכול להיות שביום כיפור הילדת כבר לא חולה שיש בו סכנה. משלושה ועד שבעה, אם היא מרגישה טוב, אחרי שבעה, בכל מקרה. אז יכול להיות שהילדת כבר לא חולה שיש בו סכנה ביום כיפור. ותשעה באב זה לא משנה כל כך, כי היא תמיד בתוך 30 יום, כמעט תמיד, אלא אם כן ברית נדחית. וברית רגילה היא בתוך 30 יום ללידה. מה אומר השולחן ערוך לגבי יום כיפור? תעשה ברית בלי כוס. ככה השולחן ערוך. ויש חולקים. ויש חוקים ואומרים תיתן לילד קטן, ויש בלגן עם הקטן הזה, כי אם הוא הגיע לחינוך מה אתה נותן לו? יש בלגן, זה עוד עניין. אבל דעת השולחן ערוך שעושים ברית בלי כוס, ודעת הרי מה שנותנים לקטן. למה בתשעה באב לא אמרת את זה? תשעה באב נותנים ליולדת, יכולת לעשות בלי כוס. מה התשובה? שרואים שפני ישוע צודק לגבי חופה. הוא בא מלי יש מסכן, הוא מוסר את הנפש, ישוע. זה משהו, זה משהו מיוחד.
למה לא
להגיד
בתשעה באב?
רגע, שנייה, תן לי לסכם רגע. רגע, אז מה, אבל אני רוצה שתחשבו טוב על הסברה. מה רואים? תשימו לב טוב טוב לחשבון. היה אפשר להגיד שמתי אדם מוציא ידי חובה את חברו כשהוא לא שתה? רק אם חברו חייב לשתות כדי לקיים מצווה, כמו בקידוש, שהוא חייב לשתות כדי לקיים את המצווה. אבל בברית הוא לא חייב, ואז זה לא יעזור. אבל כנראה שהאמת היא הפוכה. מתי לא מוצאים שהוא שותה כדי ליהנות?
כל עוד זה לא
ליהנות. אבל אם הוא לא שותה כדי ליהנות, אפשר להוציא.
אפילו שזה
היה מילה. בי חיוב לענה. כי דברים להם כבר הופך להיות חיוב.
זה כדי לקיים את המנהג. זה כדי לקיים את המנהג, ואתה ערב לקיום המנהג. בפני יהושע אומר דבר מאוד מעניין. אומר ככה, שבכוס של אירוסין לא תמיד מביאים כוס, ולכן הוא מסתפק. אבל בכוס של ברית תמיד מביאים כוס. אז זה דבר הגיוני. זאת אומרת, אם בעצם המנהג הוא לא ברור, הרי מי אמר שיש מנהג להביא כוס באירוסין? מי אמר? בשכונה כתוב, אם יש כוס, כוס. אם אין כוס, תביא כוס. אם יש יין, תביא את היין. אז מי אמר שמביאים?
אז גם אפשר להביא
את היין. אז התשובה היא שהמנהג הזה נקבע במשך השנים. קיבלנו על עצמנו. ולכן זה מועיל. ולכן, רבותיי, אני חזרתי בי. מה הכוונה חזרתי בי? אני חושב שמנהג הספרדים, זה לא נוכל להגיד שיש מחלוקת מהותית בין ספרדים לאשכנזים. כלומר, האשכנזים לא שותים מהכוס. והספרדים שותים מהכוס. אבל זה שהם שותים מהכוס בחופה, בחופה, בקידושין, זה לא בגלל שהם סוברים שאם לא תשתה מהכוס זה ברכה לבטלה. הם שותים מהכוס, כי למה לא לשתות מהכוס? אבל לא בגלל שזה ברכה לבטלה. חזרתי בי בדבר הזה, אני יודע שיש חולקים על מה שאני אומר, אבל ככה אני חושב. והמקורות שלי זה עברית מילה. וחזרתי בי. ואם אני יכול לשתות מהכוס, בסדר, אבל אם אני לא יכול לשתות מהכוס, אני לא שותה מהכוס. אצל בחופות של אשכנזים. לא שותה מהכוס.
למה שלא ישתה? אם כבר אתה אומר.
למה לא? אבל אם האשכנזי, סליחה, הלו, אשכנזים פה, מה אתה שותה לו מהכוס?
אז מה? אתה מחויב, בירכת.
אז לא מחויב, זה מה שאני אסביך, לא מחויב. אני לא מחויב.
אז מי שלא מברך על ההלל בראש חודש, הוא יכול להוציא ידי חובה משהו שכן מברך, והוא לא מברך?
נכון.
זה מנהג, והוא ערב לו למנהג.
אבל זה לא המנהג שלו. זה בעיה, פה לא, אבל המנהג להביא כוס זה המנהג של כולם. המנהג הוא מנהג להביא כוס,
שיברך וישתה, כי זה המנהג. כולם אומרים את ההלל, זה שאשכנזים המחלוקת היא על הברכה,
אבל הברכה מבחינתו לא קיימת. מבחינתו לא קיימת. לא, לא, עזוב יוני, אל תעבור נושא.
אבל זה לא בעיה לקחת מנהג חלש למנהג חזק, מנהג חזק שולחן אורך דיבר עליו.
יפה, זה מה שיוני אומר. יש הבדל מנהג, יוני האשכנזי, יש הבדל בין מנהג חלש למנהג חזק, כך אומר הפני ישוע. אבל איננו הרואות שזה לא ככה היום. כלומר היום יותר חזק להביא כוס בחופה מאשר בברית. למה? כי בברית אם זה בצום אתה אומר רגע נביא כוס או נביא כוס, כן יש כוס אין כוס. ובברית, בסופו של דבר כולם יודעים שבלי כוס יוצאים מדי חובה בדיעבד. כתוב בשולחן ערוך שביום כיפור עושים בלי כוס, למרות שיש חולקים על זה. אבל בחופה ראית פעם קידושים, ראית פעם קידושים בלי כוס? אין דבר כזה. ולכן זה המנהג, ולכן חזרתי בי, חזרתי בי. ואם אני יכול לנענע את הכוס, שוין. עכשיו אנחנו אשכנזים, כן? שוין, אם אפשר שוין. אהב ספר לכם בדיחה ש... אצלנו בבית הדין יש לנו אחד קוראים לו שימשון, הוא תימני. אז הרב קץ אמר כל הזמן שימשון, קימשון, שימשון תבוא מהר, קימשון תבוא. אני לא יודע מה זה קימשון. אז שאלתי את הייתי עם חמותי, אמרתי חמותי נמצא איתה, אני מדבר את היידיש, אז סבח אותם, אני מדבר איתה קצת ביידיש. היה אח שלה, לדוד אשתי, אמרתי לה מה זה קימשון? אז אני אספר לך בדיחה, מה זה קימשון? שהיו שני חיילים יהודיים בצבא האמריקאי בווייטנאם, מלחמת בווייטנאם, לפני 60 שנה זה היה. אז השמש זורחת והם צריכים להתפלל שחרית. אז אחד אומר לחברו, שימשון, קימשון, דזין שיינשון. שימשון זה השם שלו, שימשון. קימשון זה תקום כבר. דזין זה השמש. דזין שיין. שוין, כבר זורחת. שימשון, שימשון, קימשון, דזין שיינשון. אז האמריקאים אומרים, תראו מה זה, רק יהיו כבר יודעים וייטנאמית. איזה ישמע כמו וייטנאמית. טוב, זו בדיחה ש... אז נזכרתי על מילה שוין. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. אתם רואים בחופות, לא יודע אם אתם שמים לב, בחופות, עוד הבדל בין ספרדים לאשכנזים לגבי השבע ברכות. שבע ברכות מכבדים אחד בשתי ברכות ראשונות עובר בורא פרי הגפן, אחר כך כוס מטיילת. אצל הספרדים מחזירים לזה שבורא פרי הגפן לשתות, אשכנזים לא. הוא בורא בורא פרי הגפן והוא לא שותה, החתן והכלה שותים. אגב, אם החתן והכלה ידברו, אז גם הברכה שלו תהיה לבטלה.
אז הוא חייב לשתות.
אבל אצל ספרדים, אתם רואים שמקפידים להחזיר את זה לראשון. לא כל כך פשוט לי. למה? לא, זה שזה דבר טוב אני מסכים. אבל לגבי חופה יש מחלוקת ראשונים אם חופה צריכה כוס או לא צריכה כוס. זו יש דבר, למה אנחנו מביאים את הכוס בחופה? משתי סיבות, א' זה מנהג, וב' לצאת ידי חובה דעה שאומרת שזה כן חובה. אז אולי יש בזה דין ערבות, כי אני עושה את זה כי אולי אני, חייב.
לא כשמחה.
כן.
לא כשמחה.
טוב, זה החובה, לשמוח, לא משנה, אבל זה חובה.
לשמוח,
כן. ולכן אני חושב, שוב, אני לא אומר שהמנהג לא טוב, אבל אדם לא צריך, לא קרה שום דבר, אם הוא לא שתה, גם רב ספרדי לא שתה מהכוס של הברכות הראשונות, זה בסדר, לא קרה שום דבר. עכשיו, זה, פה אתה לא יכול לצאת מזה, למה? כי קרה לי כמה פעמים, מכבדים אותך בשתי ברכות ראשונות. נו, מה אתה עושה עכשיו? לא, בחופה אשכנזית, אני אומר. בחופה אשכנזית, מה אתה עושה? אף אחד לא ייתן לך את הכל בסוף הברכה השביעית. כולם מתנפלים על החתן והכלה. מה אתה עושה עכשיו? אם אתה מצליח נענע את הכוס, טוב. אבל אתם יודעים שהיום בחתונות, קודם כל יש רק יין לבן, נכון? גזרה שמא ישפך שמלת הכלה. ודבר שני, לא מעלים עד למעלה. גזרה שמה ישפך. אז מה עם רב חיים שינענע את הכוס? אין לי ענועים. אתה מנענע, מנענע, לא נשפח. אם אני המסדר קידושין, אז אני מחליט, אז אני יכול למלא עוד קצת. אבל אם אני לא המסדר קידושין, סך הכל כבר הכוס מוכנה. ועכשיו קוראים לך לדבר שתי ברכות. שום דבר. אם הייתי הרב אליהו, הייתי שם את האצבע. אבל אני לא הרב אליהו, אני אליהו. אבל לא הרב אליהו. אז מה אני עושה? לא עושה כלום! זה מה שאני אומר. לא עושה כלום. למה לא עושה כלום? זה כמו ברית מילה! ואפילו יותר טוב מברית מילה. מה?
אפשר לבחור את זה? אפשר
לבחור את זה
לפני
הכיפה. זה רק בשביל...
ברכה
לבטלה. לא, ברכה לגפן השני לא.
זה לא עוזר כלום, כי עכשיו ברכה לגפן זה רק להוציא אותם מידי חובה, ואי אפשר להוציא את החובה, אם זה ברכת הנהנים.
אבל זה כבר לא נהנים. זה הרב מברך בשביל
החתן והכלה. ולאדם לקוס אז אם כך, רוצה לשתות קודם.
להכין כוס אחר, למה לא להכין כוס אחר?
תגיד לי, אתה בחתונה בשבילך או בשביל החתן והכלה? החתן והכלה, אני לא מבין אם אתה מבלבל להם את הראש. זה אשכנזי, הם לא שותים מהכוס, היחידים שותים מהכוס זה החתן והכלה.
לא, אבל הרב, אם הרב מכוון...
אז אני אומר לכם שאין בזה שום בעיה, ומנהג הספרדים זה לא בגלל בעיה בהלכה, אלא זה הידור מצווה. למה זה הידור מצווה? כי... לדעתי, מה שהספרדים שותים, גם מהכוס של האירוסין, גם מהכוס של האירוסין, זה בכלל בגלל הלכה אחרת. כתוב שמצווה מן המובחר לשתות מכוס של ברכה. שמעתם על ההלכה הזאת? איפה רואים את זה? בקידוש, למה כולם טועים מהיין? כי יש מצווה מן המובחר לשתות מכוס של ברכה, ולכן שותים מהכוס של הברכה. לא בגלל שחושים להלכה שאנחנו לומדים עכשיו, אלא בגלל מצווה מן המובחר. וראיה מברית בתשעה באב. שבה המברך את הברכות של הברית על הכוס לא שותה מהיין ונותן לרד לשתות, הוא הוציא אותה ידי חובה. איך הוציא אותה ידי חובה? לכן אני חושב, אני חזרתי בי, זאת אומרת, לקח לי הרבה שנים, אבל חזרתי בי. אני יודע שהרבה לא כתבו כמו שאני אומר, אבל אני חושב שזה נכון. ומצאתי לזה מקור בתשובה של המערשם. אתם שמעתם על המערשם? לא שמעתם על המערשם. לא שמעתם. מה?
בגמרא בסוף יש מערשם, מה?
לפעמים מרשה יש, אבל לפעמים יש הגעות המרשם, איזה גילון קטן. המרשם היה אחד מגדולי הרבנים, לפני בסך הכל 100 שנה נפטר. היה רבי שלום מרדכי שבדרון מברזן, היה לו נכד הרב שבדרון
מחיפה.
לא, לא, היה פה בירושלים. הנכד שלו, רב שולם ודרון, היה המגיד הירושלמי, שהיה הנכד שלו. והוא חיבר שו"ת מהרש"ם, זה שמונה כרכים, כתובים בכתב רש"י קטן וצפוף, אלפי תשובות. והרב קוק החזיק ממנו בתור המשיב של הדור. הרב קוק החזיק ממנו, בתור פוסק גדול. הוא היה, אמר שם, היה מקל גדול. יש לו כמה פסקים שממש קולות. אז מצאתי שהמהרש"ם אומר מה שאני אומר, והוא אומר שאין ספק שהראיה מברית היא ראיה גדולה וחזקה, ומוכח שהסברה היא סברת ביניים. זאת אומרת, אם אדם רוצה להוציא ידי חובה את חברו כדי לקיים את המנהג, גם בזה יש ערבות. יש ערבות למנהגים. הוא לא שותה כי הוא רוצה ליהנות, הוא שותה כי הוא רוצה לקיים את המנהג. אז אני גם ערב למנהגים שלך. זה דבר מעניין. האם יש ערבות למנהג? מה? מה?
קשה, ההגדרה
הזאת, ערבות למנהג, זה הרחבה. אבל בזה אפשר לחדש עוד הלכה. מה הדין אם אדם מברך ברכה מספק? קצת קשה למצוא בברכות, כי ספק ברכות להקל, אבל יש מחלוקת, והוא מברך כדי לצאת ידי חובת מחלוקת. אני לכם מה המקרה. אדם יש לו ספק, אם הוא ברך או לא ברך.
נהנים או
גם קשה למצוא.
אם אדם הוא מצונן, הוא לא
מספק אם עבר 72 דקות.
אז הוא מברך בכל אופן, והוא לא יריח שום דבר מזווה.
ספק אם עבר 72 דקות.
כן, אבל אז הוא פטור מלברך. קשה למצוא את הציור. פטור. בפועל הוא פטור, אז מה אתה מוציא אותו ידי חובה כשהוא בעצם פטור? אז אין מציאות. אבל למה אתה אומר זה קשה? אם אדם, אם יש מנהג ישראל, אז הוא עכשיו, הוא לא יהיה כמו מנהג ישראל. צריך לעזור לו, להיות כמו מנהג ישראל.
יש הרבה מנהג,
זה לא משהו מוחלט.
מנהג זה גם משתנה עם הדורות.
אז אני כן חושב, צריך להיות מנהג שהוא חד משמעי וברור. זה כן, אם זה מנהג וולונטרי, פעם עושים, פעם לא עושים, אז לא. צריך מנהג חד משמעי וברור. טוב, חבל שכל הדברים האלה לא כתבתי אותם. זהו, רבותיי, אנחנו ניפרד. האמת צריך לכתוב את זה, ולאסוף את כל החומר. אנחנו עוד מעט מסיימים הלכות ברכות, רבותיי. עוד סימן אחד.
רב, חופה בצום יש? אני רוצה, כאילו, מי רוצה להתחתן בצום? חמיה, לא רוצה שגע. אני רוצה להתחתן, אולי? זה אפשרי, זה אפשרי.